היום לא צריך ספר. כדי להוריד את המסכה, אני עומד פה, הכי רחוק שאפשר. בינתיים עם המספר שיש פה זה אפשרי. אז אנחנו רוצים ללמוד את ספר הכוזרי בצורה מסודרת. נראה לי שנעשה עוד איזושהי בדיקה ככה, אולי יותר לעומק, באמת אם יש קבוצה רצינית שבאמת, שלא כל פעם נהיה ככה באיזשהו תלויים באיזה ספק כזה, אם יש שיעור או אין שיעור או כמה יש בשיעור, נעשה לעשות איזו בדיקה יותר לעומק. על כל פנים, היום אנחנו נעשה משפט אחד שכתוב בכל, אני חושב ברוב ההוצאות של ספר הכוזרי, אתם תראו לפני הפתיחה עוד, יהיה כתוב את המשפט הבא. ספר הכוזרי, אני קורא, הוא ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. תשובות לטענות, מה?
של הדת המושפלת או של היהדות?
דת המושפלת זה היהדות. תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. הדבר הזה התחבר כשביקשו ממני בשביל ההקלטה כותרת לשיעור, אז אמרתי שהנושא של השיעור זה למה נכתב ספר הכוזרי. התשובה לשאלה הזאת היא לא תשובה של משפט אחד, אלא היא תשובה שבעצם חושפת משהו הרבה יותר רחב ויותר עמוק. למה אני מתכוון? אם תסתכלו במדף הספרים של ארון הספרים של עם ישראל, תראו דבר מאוד מעניין, שעד התקופה של הכוזרי, הכוזרי חי כידוע לפני כמה שנים?
800.
מה?
800. תקופת רבי יהודה.
מה?
תקופת רבי יהודה.
רבי יהודה הלוי, מתי זה?
650.
כוזרי זה רבי יהודה הלוי.
כן, 650, לא?
900. אלף?
אלף.
אין?
כן, התשובה היא כאלף שנה. 800 התקרב. היינו סביב האזור. נגמרת מה שנקרא תקופת הגאונים, מבחינת התקופות של עם ישראל, אנחנו יודעים, תנאים, המוראים. אחרי המוראים יש תקופה של סבוראים וגאונים. גאונים, אני חושב שכולכם מכירים, את רב סעדיה גאון ורב שריר גאון, יש כמה מאוד מפורסמים. ובסוף תקופת הגאונים מתחילה תקופת הראשונים. תקופת הראשונים, הכוזרי הוא אחד מהראשונים של הראשונים. אחריהם אנחנו נמצא את הרמב״ם והרמב״ן ואחרים. תסתכלו במדף ספרים, ככה, ספרי אמונה, לא הצבעוניים של היום, וגם לא השס הלבן של הרב קוק לפני 100 שנה, וגם לא השס הירוק של הרמח"ל לפני 250 שנה, וגם לא השס, הפעם הוא היה אדום, היום הוא חום, וכל מיני צבעים אחרים של המהר"ל לפני 400 שנה. תלכו לספרי האמונה הראשונים, מתי הם נכתבו, מי כתב אותם ומתי הם נכתבו. התשובה, מי שכתב אותם זה רבי יהודה הלוי, הרמב״ם, הרס"ג, כתב את אמונות ודעות, רבנו בחיי חובת הלבבות, ועוד ספרים מהסוג הזה, כולם באותה תקופה, לפני כאלף שנה. מה שנקרא בהתחלת תקופת הראשונים, לפני כ-900, בוא נגיד בין 800 ל-1000 שנה, שם יש מקבץ מאוד מאוד מסיבי של ספרי אמונה. עד אז אין ספרי אמונה. לא נכתבו ספרי אמונה. מה הסיבה לדבר הזה, דעתכם?
לא היה צריך.
לא היה צריך. למה לא היה צריך?
האמונה הייתה מבוססת בכל בית יהודי.
כן.
עוד שעד התחילה כפירה בעצם.
התחילה הכפירה. האמונה הייתה מבוססת בכל בית יהודי. מצוין, תשובות אני חושב מאוד נכונות ואמיתיות. אגב, אם אני מצרף לזה רגע עוד שאלה קטנה כדי לחבר את הכל ביחד, אתם יכולים לראות את אותו דבר גם בנושאים אחרים. זאת אומרת, כשאנחנו נגיד אומרים ספרי מוסר, סתם בוא ניקח עוד דוגמה. אמרתי ספרי אמונה, אמרנו תגובת הראשונים, זה מתחיל. אני אסתכל על ספרי מוסר, אתה רואה תופעה די דומה. לפני כן, אין ספרים. תקופת הראשונים מתחילים קצת ספרים, רבנו יונה גירונדי, שערי תשובה, חובת הלבבות, ספר חצי אמונה, חצי מוסר וכו'. ואז מגיע הבום הגדול, מה שנקרא תנועת המוסר. תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר, הוא מייצר תנועת המוסר, וזה יוצר בז רציני מאוד של עיסוק בנושא המוסר. אני נותן את הדברים האלה כדוגמאות, כי אני רוצה לתת לכם משל. זכרו את המשל הזה, כי המשל הזה אני חושב שהוא יוכל מאוד מאוד טוב להסביר את מה שאני רוצה לומר, וגם יכול להסביר לכם גם כל מיני דברים אחרים בחיים. מתי אדם לוקח תרופות? כשהוא חולה. תשובה פשוטה. למה? אז אנחנו לא איזה רופאים דגולים, אבל אנחנו מבינים דבר פשוט, שכאשר אדם בריא, ברוך השם, זאת אומרת, התזונה שלו היא בריאה, שזה אגב נושא בסוגריים, נושא מאוד שצריך פעם לדבר עליו, תזונה בריאה, בכלל אורח חיים בריא, של פעילות ספורטיבית, גם מבחינה נפשית חיים בריאים וזורמים בצורה טובה, וחלק מזה זה תזונה נכונה, ואז לא נאריך בזה עכשיו, ואז מה קורה באופן טבעי, במחילה מכבודכם, כל הרופאים אומרים, אחד מסימני הבריאות הטובים של האדם זה כאשר מערכת ההפרשה שלו עובדת כמו שצריך. חלילה, אתה בא לאיזה רופא, יש לך איזה בעיה, אחד השאלות שהוא שואל אותך, האם היציאות שלך הן כסדרן? כן? בעיקר היציאות הגדולות, האם מערכת עובדת כסדרן? מה קורה אצל אדם בריא? הוא אוכל, אז אני לא זוכר את השיעורי טבע מכיתה ו', אבל בגדול אני זוכר קצת את התרשימים של המורה, שחלק מהאוכל הולך לכדוריות הלבנות ולכדוריות האדומות, ומה שצריך ללכת לכל העצמות ומערכת העיכול ומערכת הדם, הכל זורם כמו שצריך, מה שצריך לצאת יוצא, ואדם בריא. חלילה משהו משתבש, בא רופא אומר, תשמע, חסר לך B12, לך בית מרקחת, קח B12, תכניס אותו בדרך כדור, דרך זה, תיקח, שתוכל קלמנטינות כל היום, ו... תכניס את הדבר הזה שחסר לך, ויטמין הזה, את התוצר הזה, תכניס אותו לתוך המוצר, תכניס אותו לתוך הגוף. הנמשל שלנו הוא מאוד משמעותי, כי כשעם ישראל היה בריא, וזה התכוונת, אני חושב שמה שאמרת בתשובה שלך, כשעם ישראל היה בריא, אז התורה בבסיסה, ביסודה, כולל את הכל. זאת אומרת, תורה שבכתב, משה קיבל תורה מסיני, תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. את הכל משה רבנו קיבל בסיני. כל מצווה בתורה יש לה את כל המערכות של מי החלק הכי עמוק. והיום קצת דיברנו על זה בשיעור ב3:30 על תורת ארץ ישראל. על העומק של המצוות, מהחלק הקבלי הפנימי שעומד מאחורי המצווה, ועד גוף המצווה מה צריך לעשות, ואחר כך החלק המוסרי של המצווה, מה לומדים ממנה מבחינה מוסרית, והחלק ההלכתי המעשי, איך בדיוק מקיימים אותה, לא רק איך שהיא כתובה בתורה, חג הסוכות תעשה לך, איך בונים סוכה, כלומר יש פה, התורה זה מערכת שלמה שהיא כוללת אמונה, ומוסר והלכה וגמרא והכל הכל נמצא בתוך המערכת הגדולה הזאת. וכאשר הגוף הוא בריא, כשעם ישראל בריא, עם ישראל צורך העניין הזה הוא הגוף, הוא פה האישו, כן, שעליו מדברים, והכל נכנס בצורה טבעית. זאת אומרת, לומדים תורה, ואז כשמגיעים לחלק המוסרי, אז כמו שבגוף האדם האוכל, מה שצריך להיכנס לכדוריות הדם האדומות הולך, אותו דבר, מה שצריך להיכנס לחלק המוסרי, הולך לשם והוא נלמד שם. אני יכול ללמוד ממצוות סוכה המון המון דברים, פשטות, ואני יוצא החוצה, ואני פתאום אין לי את כל השפע שיש בבית, ואני קונה אמונה, ואני קונה ביטחון. יש פה כל מיני ערכים, דרך כל מצווה, נקנים פה כל מיני ערכים אמוניים, מוסריים, יש צד הלכתי מעשי של איזה, יש צד של גמרא של דיון, כן, עולה שאלה, איך זה היה כשהייתה תורה שבעל פה, גם דיברנו על זה קצת בשיעורים של למה ללמוד גמרא, דיברנו קצת על התהליך. איך היה פעם? הייתה נולדת איזושהי שאלה בבית המדרש, זה לא היה ספרים, לא היה כתוב. זה היה טבעי. נולדת שאלה, ואז בא מישהו ואומר, אני שמעתי ככה, ועד השני אומר, רגע, ואני שמעתי הפוך. ואז בא השלישי ואומר, אבל אני ראיתי איזה מקרה, היה לי איזה סיפור עם השכן שלי, שקרא לו ככה וככה, והוא הלך לרב ושאל אותו, והוא אמר לו ככה. זאת אומרת, הדיון התלמודי, שהיום הוא נכתב בתוך ספר, בתוך גמרא, איפה הוא היה? הוא היה חי. וכשהיה למישהו איזשהו ערך מוסרי, אז פתאום הוא אמר אותו, תוך כדי, מה, תשמע, וואלה, חבר'ה, תקשיבו, אפשר ללמוד מפה משהו מאוד, מאוד חשוב על החיים, בנושא הזה והזה. זאת אומרת, כשהכל היה בריא, והכל היה נורמלי, שזה אגב אומר, שעם ישראל, איפה הוא נמצא?
בארץ ישראל.
עם ישראל חי בארצו, חי חיים, נורמלי, יש לו פה מלכות, ממשלה, צבא, שלטון, סנהדרין, בתי משפט, כל הדברים שהיום הם מתחילים להיות לנו פשוטים, לא היו הרבה שנים הם לא היו. מערכת חיים שלמה, כלכלית, חברתית, שהעם חי, הוא גם חי את כל אורח החיים הזה של התורה, גם לומד אותה וגם חי אותה, וכמו שאמרנו, כל דבר נכנס לתוך המקום שלו. ואז מגיעה המחלה. כשכמובן המחלה היא מילה אחת, מה?
גלות.
גלות, כמובן. גלות זה מחלה. הלשון של הגרא, באחד המקומות הגרא אומר, גלות יותר מזה, יותר גרוע מזה, הוא אומר, זה בית קברות. אבל זה כבר משהו קצת קשוח מדי, כן? אבל אין ספק שגלות זה מחלה, זה תקלה, זה עונש, זה גם ריפוי, זאת אומרת, זה גם דרך להתרפא, אבל זאת מחלה. זה לא החיים הנורמליים. זה לא המצב הטוב, הנכון, הבריא של עם ישראל. אז שהייתה גלות ראשונה, גלות בבל מה שנקרא, אז היה שם 70 שנה של גלות, ואתם יודעים, 70 שנה זה עובר מהר. תחשבו, זה בערך מקום המדינה עד היום. זה לא כזה הרבה זמן. אז אנחנו חזרנו, נכון, לא חזרנו כולם, חזרנו רק חלק, לא היה משהו, כן, אבל לא היה בריאות שלמה כמו בית ראשון, אבל עדיין, חזרנו לארץ, בית מקדש, יש פה חנוכה, חזרה מלכות יותר מ-200 שנה, עדיין חיים יחסית נורמליים, יחסית בריאים, עוד לא נכתבה הגמרא, שימו לב, עוד לא נכתבה הגמרא, יש לנו רק אנשי כנסת הגדולה, לא נכתבה משנה גם. לא משנה ולא גמרא, כי אנחנו לא צריכים את זה. למה אנחנו לא צריכים את זה? כי אנחנו חיים בארץ והכל רץ בעל פה וחי, כמו שאמרנו. ואז מגיע חורבן בית שני, ואז מגיע באמת הבום הקשה, כי אנחנו עכשיו הולכים לגלות. אתם יודעים מה קורה בגלויות? בהתחלה, כשעובר 100-200 שנה, מה אנשים חושבים? מה אנשים מאמינים? מה? עוד מעט חוזרים. עוד מעט חוזרים. זאת אומרת, אוקיי, בסדר, גלות, נכון? הראשון שחושב ככה זה בר כוכבא, שהוא מנסה לארגן איזה מרד ולהגיד, וואלה, נכון, מצב קשה, אבל לא עבוד. אנחנו יכולים פה להתפרע, ואנחנו נגמור אותם, ואנחנו נחזור. והסיפור הזה נכשל, עם מאות אלפי הרוגים, ו... אבל בהתחלה, עם ישראל עדיין עוד מאמין ככה שיש תקווה, ובהתחלה אתה גם, אתה קרוב למה שהיה, וכשאתה קרוב למה שהיה, אז זה נותן לך המון כוח. תחשבו על זה, שנייה אחת, בואו נראה רגע את סדר, האירועים. נחרב את המקדש, בערך 100 שנה אחרי זה רבי כותב את המשנה, אוקיי? אז יש לנו פה, יש לנו משנה, משנה כתובה, ואז מתפתחות ישיבות, בעיקר בבבל, וקצת עדיין יש תורה בארץ ישראל, ויש לימוד מאוד חי ותוסס וכולי, ואז כעבור עוד משהו כמו 200 שנה, 150, 200 שנה, נכתבת הגמרא. עכשיו תחשבו, כל התקופה הזאת, כל ה-300 שנה האלה, שאנחנו קרובים עוד לבית המקדש השני, יש לנו עוד אנשים שזוכרים מה היה, זה עדיין קרוב, זה עדיין חי, אנחנו עדיין לא בעומק המחלה, זה עדיין רק התחלת המחלה כזה, זה הסימפטומים, הסימפטומים הראשונים, עוד לא כזה חזק, אנחנו עדיין קרובים, 300-400 שנה, נגמר האמוראים, סבוראים, הסבוראים יש מהם אפילו עוד כמה קטעים בתוך התלמוד של הסבוראים, הגאונים, הגאונים הם ממש המשך של הסבוראים, והם מאוד מאוד חיים את הגמרא שרק לא מזמן נכתבה, בעקבות המשנה שגם לא כל כך מזמן נכתבה. אבל מה קורה? כשרבי יהודה הלוי מגיע פה לעולם הזה, אנחנו נמצאים בערך כ-600-700 שנה אחרי החורבן. עכשיו מה קורה? עכשיו מפנימים בשיא ההפנמה את הבאסה של הגלות. כאילו מתחיל ליפול האסימון. עכשיו שימו לב, האסימון הזה הוא לא סתם נופל מצד זה שאנחנו פשוט עובר שנים ואנחנו לא רואים פה שחוזרים לארץ ישראל. זהו, זה נהיה ברור וסגור שאנחנו פה וזהו. אבל יותר מזה, אנחנו מתחילים לסבול מהגויים בצורה משמעותית. אנחנו מתחילים רדיפות. אנחנו מתחילים כבר לא להיות, אתם מכירים את הרמב״ם שכותב לאנוסים, וכל מיני עם ישראל מתחיל להתפזר יותר, ועוד משהו קורה לו, וזה הנקודה הכי חשובה. מבחינה רוחנית, אנחנו מתחילים להתערער בביטחון שלנו. אתה אמרת אור שמתחילה פה הכפירה, אז לא יודע אם כל איזה הכפירה במובן של כפירה, אלא מתחיל סוג של פיקפוק וספק על האמיתיות של הדת שלנו. מי הכי רוכב הזה הכי חזק? הנוצרים הרי אומרים שאתם עם ישראל הייתם עם נבחר, אנחנו נגיע לזה גם בכוזרים, אתם הייתם עם נבחר עד תקופה מסוימת, אבל זה נגמר. מה הראיה הכי חזקה לזה שזה נגמר? הנה, מה אתם רוצים? תראו. אמרנו לכם, זה לא 100, 200, 300 שנה שתגידו אוטוטו עד מעט חוזרים וזה איזה אפיזודה חולפת. זהו, תראו אתכם. אתם מעטים, אתם סובלים, אתם לא בארץ שלכם. זהו, נגמר הסיפור. אנחנו, זה עבר אלינו. הדת מושפלת. משפט הראשון, משפט שקראתי, שאותו רציתי להסביר, ראיות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. הדת מושפלת, כלומר, עם ישראל מתחיל להרגיש מושפל. הוא מתחיל להרגיש, מתחיל להתעורר לו ספק, האם הוא באמת העם הנבחר? האם הוא באמת העם האמיתי? האם הדת שלו היא באמת הדת הנכונה? ועכשיו פה, תשימו לב לדבר מאוד מעניין, כי מה שאני אומר עכשיו זה משהו שמאוד יעזור לנו בהמשך הספר להבין הרבה מאוד דברים. כי עכשיו שאנחנו נמצאים במצב הזה של מנהיגי הדור, חשבו עכשיו לצורך העניין על הרמב״ם מצד אחד ועל הכוזרי בצד שני. אומנם הם לא באותו דור, כן, בואו נעשה סדר, זה ברור שהרמב״ם הוא בערך כ-150 שנה לאחר כוזרי, אבל לצורך העניין בואו לא ניכנס לעניין, לניואנס הזה. אם אתם רוצים מישהו שיותר קרוב לכוזרי, רס"ג. רס"ג הוא מאחרוני הגאונים, רבי יהודה הלוי, ממש בדור קצת אחריו. מה רס"ג כותב? אולי נבחנתם על זה לבגרות, אולי לא.
איזה מהם?
אמונות ודעות, נכון? ספר אמונות ודעות. הספר הזה הוא ראיות שכליות, עם לא יודע כמה, איזה רמה יצא להיפגש עם זה, אבל מספיק לפגוש את ההקדמה שלו וקצת, כדי להבין שהוא הולך...
מה? מאבחן כאילו את האנשים.
סוגים של אנשים, אבל זה מאוד מאוד שכלי, שימו לב. מי שהולך בעקבותיו זה הרמב״ם. הרמב״ם מבחינתו, השכל זה צלם אלוקים, וזה הכלי הכי מרכזי של האדם, זה השכל. ולכן עם הכלי הזה שהוא השכל, אני גם משתמש עם הכלי הזה כדי לחזק את עם ישראל בכך שמה? שהאמונה שלהם, שהדת שלהם היא הדת האמיתית. ולכן אני אכתוב ספרים ויכתבו ספרים, אמרנו רק דוגמאות, רס"ג, רמב"ם, ויש גם אחרים בכיוון הזה. שאלנו למה פתאום כל כך הרבה ספרים בדיוק באותה תקופה. התשובה היא מאוד פשוטה, כי עכשיו המחלה הגיעה למצב שבו חייבים ללכת לרופא, ועכשיו הרופא מתחיל לתת כדורים, והכדור הראשון זה כדור של אמונה. האמת היא כבר, הכדור הראשון ניתן בדמות הגמרא והמשנה, שרבי מחליט לכתוב את המשנה והגמרא, זה הכדור הראשון, כי זה היה צריך להיות בעל פה. ואז הוא מגיע למסקנה שאין ברירה, עת לעשות לשם פר את תורתך, עכשיו צריך לתת כדור לעם ישראל, מה עושים? נכתוב, זה ילך איתם לגלות, לפחות שישאר משהו, אחרת הכל יתפזר והכל ילך. בואו נצמצם את מה שאפשר, אי אפשר לכתוב את הכל, כל מה שהיה בעל פה לפני כן זה אינסופי, בוא נצמצם, נכתוב את המינימום ההכרחי, נכניס את זה לתוך 6 סדרים, ועם ישראל קח את זה איתך לגלות, עכשיו אתה הולך עם זה 2,000 שנה, זה מה שיחיה אותך. עכשיו הגמרא היא צמצום מאוד גדול של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא הרבה יותר רחבה מאשר מה שנכנס לתוך הגמרא. דיברנו על זה בשיעור שדיברנו על הלימוד גמרא, חלק מהתסכול בלימוד גמרא, זה בגלל ש... יצא מהגמרא כל ה... אני אגיד לכם, כל החלק החי, התוסס שהיה מסביב, כל זה יצא מהגמרא. כי כשזה היה בבית מדרש, זה היה משהו חי. היה שאלה שהתעוררה, והתחילו להתווכח, והביאו סיפור מפה, ואז זה משהו משם, וזה היה חי. באמת זה היה מעניין. וזה היה... אבל עכשיו אי אפשר להכניס את כל הדבר הזה, יכתבו עכשיו, מה אתה רוצה? שיכתבו עכשיו 1,000 ספרים? כל אחד ילך איתו עכשיו עם איזה מסעית, ואיתה הוא יצא לגלות. אין, אתה צריך לתמצת את הכל ככה. אז זה הכדור הראשון. הכדור הראשון זה המשנה והגמרא. ואז מגיע הכדור השני, וזה המוסר. באים הרס"ג והרמב״ם, ואז נגיע לכוזרי, ואיתו נסיים להיום. בא רס"ג והרמב״ם ואומרים, צריך לתת לעם ישראל כדור. איך הרמב״ם קורא לספר שלו? הספר הרוחני יותר?
מורה
נבוכים. יש נבוכות, יש ספקות על כל מיני דברים. והרמב״ם, אני אכתוב, מורה נבוכים. וכן, אז זה הדרך. אבל הם כותבים עם השכל. ואז מגיע, ואז עוד פעם, לא לפי הסדר הכרונולוגי, מגיע ריאל, והוא נוקט בדרך אחרת. ומה הדרך שלו? פה תשימו לב טוב, כי זה דבר מדהים. ריאל לא נוקט בדרך השכלית כדרך מרכזית, אלא בדרך הנשמתית הרגשית. כלומר, כדי לחזק את עם ישראל, הוא לא מוכיח בדיבורים ובהוכחות שכליות, תקשיבו, הדת שלכם צודקת, למרות שהספר הזה מלא בדברים מאוד עמוקים שמחזקים את האמונה, אבל תשימו לב מאיזה מקום זה מגיע. זה מגיע ממקום, לא ממקום חיצוני, שאני עכשיו מוכיח עם השכל, מוכיח לך על משהו אחר שהוא נכון. אני אתן לכם דוגמה הכי טובה, אני חושב, שיכולה אולי לתמצת את העניין הזה, ואז אני אסכם ויסגור את הדברים. תארו לכם שמגיע לפה עכשיו מישהו, נכנס פה עכשיו מישהו לחדר, ואומר לכם, עכשיו 12 בצהריים. עכשיו 12 בצהריים. השמש עכשיו באמצע היום, עכשיו 12 בצהריים. טוב, אז עכשיו, לצורך העניין, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת שנראה לי שכולנו פה בגדול נסכים עליה, זה שכולנו נגיד לו, נשלח אותו לברבנל, וכשהוא יגיד לנו, אבל תקשיב, אתה לא, אז אנחנו נגיד לו, אחי, אתה לא רואה? בוא, אתה לא, אולי אתה בתוך החדר, אתה לא בטוח שאתה זה, בוא נצא החוצה. אתה לא רואה שחושך השם החוץ? משהו התשתבש אצלך. עכשיו תארו לכם שבא אחד ואומר לו, אתה יודע מה, אחי, אם כבר אתה אומר שעכשיו חושך, שעכשיו אור, אני אוכיח לך בצורה אסטרונומית שעכשיו חושך. ואז הוא בא מביא לו, נוסחאות אסטרונומיות, על פי סיבוב כדור הארץ, וזה כדורת, שמה? תסתכל, אין! עכשיו, 6 בערב, עכשיו חושך, לא 12 בצהריים באור, עכשיו. נראה לי שהבנתם את המשל. לא כל כך טוב המשל, כי זה קצת זה, אבל לצורך העניין, הרמב״ם ורס"ג, הם כאילו באים עכשיו, צורך העניין נמצא בחדר חשוך, אני לא יודע עכשיו אור בחוץ הזה, אני עכשיו הוכיח לך שעכשיו חושב. מה הכוזרי עושה? הכוזרי אומר לך, תגיד, אתה לא רואה שעכשיו חושך? אתה לא מרגיש שעכשיו חושך? כלומר, כוזרי בא לעם ישראל, לבני דורו, כן, לאנשים שהוא חי איתם, אבל תשימו לב שזה ספר שנשאר 1,000 שנה, ולומדים אותו 1,000 שנה, וגם את הרמב״ם, בא כוזרי ואומר, תגיד, אתם לא חווים את האמונה שיש לכם שם בפנים? אתם לא זוכרים איפה הייתם לפני, לא, נכון, הרבה זמן, 600, 700, 800 שנה, אבל אתם זוכרים איפה הייתם? לפני 800 שנה, לפני 1,000 שנה, לפני 1,500 שנה, לפני 2,500 שנה. הייתם בבית שני, והייתם בנס חנוכה, והייתם בנס פורים, והייתם בבית ראשון, וראיתם את שלמה המלך שופט את משפט הנשים הזונות שבאו אליו. ועליתם לרגל 3 פעמים בשנה יחד עם כל עם ישראל, וראיתם את ישעיהו, ואת ירמיהו, ואת הושע, וראיתם את שמשון הגיבור, וראיתם את גדעון, וראיתם את המן יורד בסיני, במדבר, ואת קריאת ים סוף, ואת מעמד הר סיני, ואת יציאת מצרים, ו... זה אתם, כל ההיסטוריה הזאת, זה אצלכם, אתם ההמשך של כל ההיסטוריה הזאת. ולא רק זה, הוא אומר להם, לא מדבר רק על העבר, אלא גם על... העתיד. אומרת, אתם יודעים מה, אתם יודעים לאיפה אנחנו הולכים? אתם מכירים את המשפט המפורסם שהוא בנוי על משפטים, על כמה משפטים של הרב קוק, בסוף איכשהו זה התנסח כמשפט שאומר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. לא מפחד, אתם חבר'ה, עם ישראל, יש לנו באמת דרך ארוכה, אנחנו עכשיו בקטע קשה, קטע של ירידה, חבל הזמן על הפנים, מחלה, רוחת מחלה, באמת כואבת מאוד מאוד, ומושפלת מאוד מאוד, אבל חבר'ה, אנחנו פה באמצע הדרך, יש לנו עבר, יש לנו עתיד, עבר ענק, עתיד עוד יותר ענק, בתוך כל זה אנחנו ממשיכים בנצח שלנו, זה שאנחנו פה בגלות, ועדיין חיים ושורדים וקיימים, והם מתפעלים שלוש פעמים ביום, תחזן עינינו שוכחת ציון ברחמים, ולא שוכחים את ירושלים, את בית המקדש, ואת ארץ ישראל, ואת הנביאים שהיו לנו, ואת המלכים שהיו לנו, ואת כל... לא שוכחים את זה. אנחנו ממשיכים לחיות את זה, להרגיש את זה, להאמין בזה. זה ההוכחה הכי טובה שאנחנו העם, אנחנו העם האמיתי. כלומר, הוא בא, הכוזרי, מגיע לא ממקום, כאילו אני עכשיו מבחוץ, ואני עכשיו יוכיח לך עם כל מיני נוסחאות שעכשיו זה יום. או עכשיו זה... אלא אני מבפנים. כלומר, אני חי. אני חי, אני מרגיש, אני חלק. אני חלק מדבר גדול, אני חלק מעם גדול. מה שהכוזרי מנסה דרך הספר, עכשיו זה לכאורה סותר לכתוב ספר הזה, כי ספר הוא כבר דבר שלומדים אותו. ומה שאני אמרתי עכשיו זה משהו חי. זה משהו שמתאים לנביא. אבל זה בדיוק העניין. הכוזרי, אחד השמות שלו זה ספר הנבואה. אחד השמות המקבילים של ספר הכוזרי זה ספר הנבואה. למה ספר הנבואה? כי אחת הסיבות זה שהוא אומר לעם ישראל שרק הם יכולים להיות נביאים והגויים לא. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. אבל גם אחת הסיבות זה שהוא כותב כמו נביא. כלומר, כמו נביא הכוונה, מה נביא עושה? אנחנו לא יודעים, לא, אף פעם לא פגשנו נביא. הלוואי שבעזרת השם בקרוב תחזור הנבואה ונפגוש נביאים. אבל סביר להניח שנביא מה עושה? האם לדעתכם הוא מדבר דרך הנקודה שלו זה דיבורים שכליים או דיבורים נשמתיים יותר?
נשמתיים.
בסדר, הוא אומר דברים הגיוניים, הנבואה היא שורה על חכם וגיבור ועשיר, הוא צריך להיות חכם וכמובן. אבל הדיבורים שלו הם לא רק דיבורי שכל, אלא הם דיבורי חיים. הם דיבורי נשמה. הם באים לעם ישראל ואומרים לו, מי אתה? איזה עוצמה, איזה חיים יש לך? בוא תתחבר לעצמך. עם ישראל, בוא תתחבר. עם ישראל תתחבר לעצמך, ובוא כל אחד באופן אישי, בוא תתחבר לגודל שאתה שותף אליו. אז כיוון שאין נביאים, וזה בגלות, וזה בעומק הגלות, זהו, עכשיו זה המחלה, בסיעה של המחלה, אין ברירה, אלא צריך לכתוב ספר. כמו שהגמרא נכתבה, זה גם היה דיעבד. התחילה לא צריכה להיכתב, אבל היא נכתבה. ודרך זה אנחנו מתחברים. דרך זה אנחנו מתחברים לגודל שלנו ולנשמה שלנו, לכל הפנימיות שלנו. זה הדרך. אותו דבר, אז אם כן, אם אני מסכם, למה נכתבים ספרי אמונה? רוב ספרי האמונה הראשונים שלנו במדף הספרים נכתבים בתקופת הראשונים, התשובה, כי אז עם ישראל נכנס לעומק הגלות, עומק המחלה. ברגע שיש מחלה צריך כדורים. עכשיו יש מדף לספרי אמונה, מדף לגמרא, ומדף, יתחיל מדף של מוסר, ואז יהיה מדף של הלכה. מתי נכתב הטור? מי היה הטור? מה?
תשובה. זה שנכתב עליו השולחן ערוך.
הטור זה בעקבותיו נכתב השולחן ערוך. אבל מה זה ארבעה טורים? ארבעה טורים כתב אותם רבנו יעקב בן אשר. מי זה רבנו אשר? הראש. הראש, כל אחד יש לו בגמרא מאחורה, אני מקווה שיש לכם גמרא נורמלית גדולה כזאת, לא גמרא כזאת זה. אז גמרא מאחורה יש לכם את הראש, בהמשך יש תריף. הריף היה בתקופת הראשונים. מקביל לריאל, הראש היה 150 שנה אחרי זה, תקופת הראשונים, בנו של הראש, רבנו יעקב, בעל הטורים, כתב ארבעה טורים, אור החיים, אבן העזר, יורה דעה וחושן נשבת. הרמב״ם כתב את היד החזקה. ספרי הלכה ראשונים, לא היה לפני כן. למה לא היה לפני כן? כי לא היה צריך. כי אנחנו עוד קרובים למשנה, לגמרא, כל זה, הגאונים, תראו תשובות הגאונים, תשובות קצרות של משפט אחד. לא כותבים, לא כתבו, אבל רואה הריף, שאם הוא לא יתמצת את הגמרא להלכה, אז בסוף אנשים לא ידעו מה לעשות. רואה הראש, אם הוא לא יתמצת את הגמרא להלכה, אז אנשים פשוט יאבדו, לא ידעו מה לעשות. רואה בנו של הראש, שאם הוא לא ירכז את מה שאביו כתב, לארבעה טורים, שאתה תדע לפתוח, ללכות שבת, ללכות תפילה, זה נמצא באורח חיים, ללכות תארת המשפחה, זה ביורד דעת, אתה לא תדע אבל לחפש את זה. אז אני לוקח, עושה לך מזה כדורים. ב-12 וב-11 וב-10, עושה לך כדורים. כי יש מחלה, אתה חייב כדורים. בסוף הכדורים האלה נשארים איתנו, כי הם כבר חלק מאיתנו, ואנחנו צריכים אותם, והם חשובים. לאט לאט אנחנו מתחילים לחזור, וזה התהליך שבו אנחנו נמצאים היום, מתחילים לחזור לתורה הגדולה, הרחבה, שהיא לא רק מתמקדת בכדור כזה ואחר, אלא באמת היא רחבה, ויש בה הרבה מאוד דברים שלא נמצאים בספר מסוים, אבל הם נמצאים בין הספרים, באוויר הכללי, הרחב, לאט לאט, תהליך, אנחנו בדרך לשם ולנבואה והכל. אבל כרגע, עכשיו, אנחנו בשיא המחלה, בשיא הריחוק מארץ ישראל ומהמקדש ומכל מה שהיה לנו, ואז מתחילים לכתוב. כשמתחילים לכתוב, נכתבים שני סוגים. ככה מסביר את זה הרב קוק, באיגרת שלו, מי שרוצה לראות, נמצא גם בספר שכתבנו, שהוצאנו בישיבה, שיח הראייה, לגרות ראייה, איגרת תשצ"ג, מחלק הרב קוק את גדולי ישראל לשניים. גדולי השכל וגדולי בעלי הנשמה השירית, הרגשית, האלוקית. גדולי בעלי השכל זה הרס"ג והרמב״ם, וגדול הנשמה והרגש הפנימי, מי הוא? ריאל. ולכן ריאל, המשפט הראשון זה ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת, והבאת ראיות להגנה עליה, אבל הראיות לא יהיו ראיות שכליות כאלה עם האצבע הפלפוליות שמוכיחות לך שזאת דת האמת, אלא ההתייחסות לדתות האחרות תהיה קצרה יחסית, יהיה בהתחלה התייחסות, פילוסוף, נוצרי ומוסלמי, לכל אחד עמוד וחצי, ידקור אותם בדקירה מאוד חזקה, יראה את נקודת השקר שיש בהם, ואז ילך לעם ישראל ויתחיל לחבר את עם ישראל לעצמו. חיבור לעם ישראל לעצמו, הוא דורש העמקה הגדולה להבין מי זה, מי זה עם ישראל, מה בדיוק ההיסטוריה שלו, מה בדיוק התורה שלו, מה בדיוק ארץ ישראל בשבילו וכדומה, ואת זה בעזרת השם אנחנו נפגוש פה בספר. אז באמת אני